להישאר ערים וללמוד תואר. למה? זה תיקון לחטא של אבותינו. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שבבא מסיוון עם ישראל יקבלו את התורה. עם ישראל באותו לילה ידעו, הקדוש ברוך הוא השמיע קול שופר חזק מאוד. למה להעיר אותו? אומר אבן עזרא, הולך על הדבר הזה שגלדלו באותו לילה. תיקון הזה, נשארים ערים כל הלילה בליל שבועות ולומדים תורה. מה לומדים? לומדים את הפסוקים. יש לנו את הפסוקים של כל התנ"ך. עכשיו פסוקים ראשונים, עכשיו פסוקים אחרונים. יש לנו תרי"ג מצוות והדרה זוטה. זה התיקון של ליל שבועות, שמסודר על פי הימים. מרן בן יוסף מספר שהם למדו משניות בספר השל"ה הקדוש בחג השבועון. הוא כותב שם את הסיפור הנורא שהיה עם מרן רבנו יוסף קארו ורבי שלמה אלקבץ, עוד שהיו בטורקיה, לפני שבאו לארץ. שמרן היום מגיד שנברא מהמשנה, היה מרן לומד הרבה משניות, והיה מגיד נברא מאותו לימוד, והיה מגיד יסודות. דרך אגב ספר, מגיד משנים, סודות גדולים. והוא אמר לו, כדאי לך להישאר כל הלילה ער, בליל שבועות. ומרן אמר לכמה חכמים, אבל לא נשארו איתו הרבה חכמים, לא היה להם עניין. ושלמדו, אש הקיפה אותם. הגיעו להשגות גבוהות, שמעו את זה שאר החברים, אמרו אנחנו עושים גם בלילה השנייה. אז נשארו גם בלילה השנייה, ובא המגיד, המלאך אמר להם, כיוון שעכשיו אתם עניין, יש לכם מעלה יותר גדולה, בגלל היסודות גדולים. זה מקור שמאז התפתח המנהג להישאר ערים בליל שבועות כל הלילה. אבל מרן כותב שלומדו משנה, גם השנה הקדוש כותב שהם לומדו משנה. אבל למה הקדוש הרגיע אמר שלא לומדים משנה בלילה הזה, הוא נתן לנו את התיקון. ובקבלה הולכים אחר קבלת העל. יש מקומות שרוצים ללמוד גמרא, ללמוד דברים אחרים. צריך לדעת, הדבר הראשון זה התיקון. התיקון קודם לגמרא. ואני אקרא לכם את דברי הרב חידה, מה הוא כותב על זה. הרב חידה כבר בזמנו התחילו כבר אנשים לפרוץ את העניין הזה של התיקון, מה נקרא עכשיו, התרזותה, האמצעות, רוצים ללמוד גמרא. לומדים גמרא, אין כל הפעילה, לא רוצים ללמוד את התיקון. אז כותב הרב חידה, וזה מנהג קבוע. הלא לאמונה מודעת זו בכל הארץ, כי הימים טובים מדי שנה ושנה, עושים מעין מלאכתם כימים הראשונים, ומתגלים אורות עליונים בשמיים ממעל, והשפיע בצחצחות על ישראל עמו. ולכן אומר, יש הערה גדולה בחג השבועות, לכן גם ליל התחדש חג השבועות, התלהב האדם, התעורר מאוד, כי הזמן דומם קרבת אלוהים, ועת להשליך אחריו גבו, אחרי גבו אלילי כספו של דבק בהם, לאהבה, וישם כל מעיינה ועילה וקניינה וכל יום הלילה לעשות. אומר מה לעשות? ללמוד. אומר כל אדם ישראל התעורר והתלהבות ללמוד טוב. תקשיב טוב ומחושב לזה. וזה מנהג קבוע ברוב ישראל, יצאו קבוצים, פרמנות ומנות ללמוד באהבה, תיקון ומסודר. וירא את הלילה. אומר, ואשר אין לו כסף לעשות את דברי משפטיו, נזדהה לכל הסדר ומפוצל מרבנו הארי. והוא המפורסם בכל תפוצות ישראל כמה מאות שנים. ויער שבת, קצת לומדים קבעו ללמוד פרק מהרב במעיין החזקה. ויש שלמד האדמה ולא רצו ללמוד תיקון הרי את הפסוקים של התחלת הפרשיות והנביאים הכתובים. לא טוב עשו לשנות דין מה עשה אותו יהודי גר ביבנה, בכמה נביאים? יום העצמאות, זה בא לתת שיעור לצעירים, מתחזקים, אני אביא הרבה צעירים, אז הכיבוד, תראו תמסור לנו שיעור. אמרתי, תשמע, יום העצמאות, מהבוקר עד הערב, אני הייתי אחוז מתרשות, אני לא יכול. אמר לו, אני לא מדבר על הערב, לא יום זה לא אחר, כולם עושים, בלילה, בליל חג העצמאות, שתיים בלילה, אני עוד מביא הרבה Yeah. שאם אדם שוחט כמה בהמות, אסור כל בהמה זה בפני עצמה, אסור לדבר עד שישחט כל הבהמות. זה אומר מרסה לבהמה לבהמה, חייב לברך על הבהמה השנייה. אתה מצביע לתקילים. ופה זה יותר חמור. שם יש חלקים למה הבהמות היו לפניו. הכלים היו לפניו. פה השקיתי, עכשיו אני לא לפניי. אני רואה עוד שעה, עוד עוד פעם למות מעבר לזמן. אז זה יותר חמור. וזה מחלוקת אחרון גדול. אלו אמרו בכו ואלו אמרו בכו. מה הפתרון לעשות? הרב עובדיה אמר ספיק פחות להקל, פעם אחת לשבועות, פתור דקות. מצד שני, יש הרבה אחרונים שהסכימו לדברי על הדין אברהם, ולדעתם, אם אתה לא תדרך, אתה שותה בלי מולדות. אז מה הפתרון הזה? יש כלל שכתב אותו הרב בברכת השם חלק א', על פי דברי הרב בספר גוף עין ד'. אם יש לי מחלוקת פוסקים, אם אני צריך לברך או לא לברך, אסור לגרום ברכה של הצליחה. אבל אם יש לי צורך בדבר, או שיש מחלוקת, מותר לגרום ברכה של הצליחה, אם לא מחלוקת פוסקים. ולכן, הפתרון הוא שאתה שותה את הקושייה הראשונה, שאתה בא לברך, אתה תאמר, אני מכוון לפתור בברכה שלי את הכוסות עד שאני אהיה רב, או עד שאני אצא מהבית כנסת. אני מתכוון, אם אני רוצה לשירותים, רוצה בחוץ, להתאמלל, או שאני רוצה לעשן. אז אני מכוון עד שאני אהיה רב, או עד שאני אצא. אז ממילא, אחר כך שהוא חוזר עוד הפעם, הוא רוצה לשתות, יצטרך לברך. מה? ולכן אני אברך ברכה אחרונה, אחרי שברך ברכה ראשונה. כן, כן. מצאנו כיוצא בבית דין הראש כותב. הראש כותב שאם הייתה שבת חתן, בפרט בחורף, ואחרי מערכים בסעודה, עד שגרו את התפילה, היה ידוע חזר ידוע, גרו את התפילה מאומה. ויכולים סעודה שנייה. והאדם יודע, אם אני עכשיו גרו את סעודה שנייה, כאן, ואחר כך אני אצא לבחור השלישית, אני לא יכול להיות. לא יכול להיות, לא יכול להיות, אין לי טעם. מה לעשות? אומר הראש, בשביל לא לעשות סעודה שלישית, באמצע הסעודה השנייה, שזה אחר כך לעשות, תברך ברכת דרכו, ועוד פעם תברך המוציא, והחלק השני יהיה סעודה שנייה. אתה גורם לך של הצמיחה. אומר הראש, כיוון שפה אני רוצה לקיים סעודה שלישית, מותר לעשות כן, לפסק כדור של חג הרוח. אתה נמצא עכשיו בשבת חתן. אני עכשיו, נאמר בשעה אחת, בקרח הלכת לנו, אתה בגרום את הסעודה השנייה. ואני יודע, שאם אני עכשיו אגמר את הסעודה של הגיל, ארצה אחר כך לקום בשעה שלוש, ארבע, סעודה של שלישית, לא יכול להיות. היה הרבה אוכל לאכלו, לא היה, בזמן שהוא עשו באוכל הוא עדיין יכול לדחוף. אבל אחרי שהוא גמר, הוא לא יוכל להיות. אומר הראש, תברך ברכת המזון עכשיו, באמצע הסעודה, תברך ברכת המזון, ועוד פעם תברך המוציא, ועוד פעם, ואיך אתה עושה את השנייה שלישית? איך אתה עושה דבר כזה? אתה גורם ברכה של הצליחה, הרי המוציא הראשון באמצע הסעודה הגיב, אתה מתעקוע. אומר הראש, מותר לגרום ברכה של הצליחה לצורך מצווה. וזה צורך, זה לא מכאן הצליחה, זה צורך. אותו דבר פה, כיוון שיש פוסקים אומרים, אם אתה ברכת על הראשון ומרכת את השני, אז ברגע שאני מכוון לפתור רק את הכוסות שלפניי ולא את הכל, אז זה נקרא צורך בדבר, זה לא נקרא ברכה של הצליחה, זה לא נקרא גורם ברכה של הצליחה, זה נקרא גורם במקום צורך. וגם הפני חדש כותב כאן, הפני חדש כתב, אדם שחט כמה פעמים, מרן כתב שנמסח בין בהמה לבהמה, חייב לברך על הבהמה השנייה. יש חלוקים, אומר הפה חדש, כיוון שיש מחלוקת פוסקים, אם מברכים על הבהמה השנייה, נמסח בין בהמה לבהמה, אדם יכוון, אני מכוון ברכה הראשונה על השמיטה לפתור את הבהמות, עד הזמן שאני מדבר. בזמן שדיברתי, פקעה הכוונה, ואז אני אצטרך לברך. ואז אני חייב, אני מדבר את כולם, וזה נקרא גורם זה מותר. את יודע ארוך, הסכימו לו הרבה האחרונים, וכתב את זה הרב ברכזה של חלק א'. אבל אותו דבר ברדון של המצפות ככה. וגם העצה הזאת הציע אותה הרב ברכזה של, וגם מורנו הרב שואל ונשאל, הגאון רבי משה חתמון הכהן, הרב ג'רבה, מספרות ותכונה, כתב את העצה הזאת. העצה הזאת מוציאה אותך בידי מחלוקת פוסקים בנידון הזה. תמיד אנחנו מראים כל שנה לפני חג השבועות, מדברים בשר הלכות, בשר וחלב. למה? כיוון שבחג השבועות מצווה לנו, מצווה, נהגו לאכול מאחורי חלב אחרי השבועות. ואיזה זה סמך למנהג הזה? בגלל שהתורה משנה לחלב, דבר שחלב תחת השוקף. למה התורה משנה לחלב? אומר המדרש, כמו שתינוק כל פעם שמונה בשתי אמו, מוצא חלב. גם התורה כל פעם אתה מולד דם, מוצא בדברים חדשים. וכמו שהתינוק, האוכל הכי טוב בשבילו זה חלב אם, ככה הכי דבר המתוק בעולם, זה התורה הקדושה. לכן התורה משנה לחלב. גם חלב כמעט היה 40, והתורה נבנה אחרי 40 יום שמשה רבנו היה במעון, הוריד את תקופת הברית. לכן היו לאכול בחגי שבועות מאכל אחד. אלא מה, מצד שני צריכים לאכול בשר בחג. ושמחת בחגיך, אין שמחה, אלא בשר ויין. אז נתקלים, בשר, חלב, אכן, אנחנו כמעט מדי שנה עוברים קצת על כמה הלכות של בשר וחלב. כיוון שהזמן קצר, נגיד כמה נקודות קצרות לאכול בשר וחלב, בנדר, שאמרו אמרנו רק כמה פרטים אקטואליים למעשה שיכולים לקרות בחג. אנחנו יודעים, בין בשר וחלב מחלקים 6 שעות. בין חלב או גבינה לבשר, בעיקר בלי לשטוף את הפה, להניח את הידיים, אתה יכול לאכול אחר כך בשר. יש תורה של הזוהר, שיש מחלוקת בעבודה של החומרה של הזוהר. יש לנו על פי הזוהר לחכות 6 שעות. 6 שעות בין גבינה לבשר, כמו שמחכים בין בשר לגבינה 6 שעות, יש הבינו בזוהר שגם בין גבינה, לא חלב, בין גבינה לבשר, מחכים 6 שעות. זה חומרה. אבל יש הבנה אחרת בזוהר שמחכים 30 דקות, שבין חלב, בין חלב דווקא גבינה, בין מוצרי חלב לבין בשר, מחכים 30 דקות. אפילו שנקראתי בזוהר שעתה חתה. אין כבל הזמן אחד כמו של בשר לחלב, ואין כוונה שעה, אלא זמן, סתם זמן זה 30 דקות. למה? תוך 30 דקות זה נקרא סמוך. 30 דקות זה לא נקרא סמוך. אז נהגו 30 דקות. באמת ככה נהגו בג'רמה. נהגו לחכות בין מוצרי חלב, חלב בעצמו, לבשר 30 דקות, אבל זה לא עיקר הדין. בעיקר הדין שותפת את הפה, קינקת את הידיים, זה בסדר. בין בשר לחלב צריך 6 שעות. לשנה בשר בהמה, לשנה בשר עוף. אבל לא רק זה. אפילו אם אני לא אכלתי עוף ממש, אלא אכלתי מרק. מרק בשרי של בקר או של עוף, ולא אכלתי את העוף. אכלתי רק את המרק, גם כן מחכים 6 שעות בין המרק הבשרי לבין המוצר לחלב. לכאורה, לא היינו צריכים לחכות 6 שעות. הסיבה שמחכים 6 שעות בין בשר לחלב, יש 2 טעמים בטעם. טעם ראשון, העיכול של הבשר הוא 6 שעות, אז כל פעם עולה הטעם, אחרי 6 שעות נגמר טעם של הבשר, אחרי עברו 6 שעות. טעם שני, נתפס בשר בין השיניים, ואחרי 6 שעות הוא נאסף לכלום. כל שאנחנו חושבים שיראה לי פה איזה משהו, ואז נמצא אוכל בשר וחלב ביחד. קודש שהיה אם אכלתי עוף או בשר ממש, אבל אם אכלתי את התבשיל שהתבשל בו העוף, למה נמצא כדי חמיר? תוספת תמורה, ככה נהגו להגיד על עצמה. ומרן כותב על זה לאור חיים של הקפיים בה, קפיים זין, קפיים בה. אומר אז מרן שפורס ידי שכן אומר, שחל שנהגו את ישראל להכין בדבר הזה ולהתקבל כמו אנחנו. ולכן, גם אם אכלתי תבשיל בזרים, תבשיל בזרים, בלי בשר בכלל, מחכים 6 שעות. לעת קטן כבר מחכים. הוא מיוחד מעדן רגע לחינוך, אין בעיה, שטוף את הפה ויוכל. ואם זה יותר מגיע לחינוך, אומר ברב עובדיה בשמו בידי עומר, יחכו לו 3 שעות. תלוי לפי העניין. אבל אדם רגיל מחכה 6 שעות בין תבשיל בשרי לבין מוצרי חלב. אבל יש לנו קידוש אחר. עשו בתלול, בתלול, עשו שמה, עשו בורקסים בשריים, או עשו עוף בתלול, עשו עוף בתלול. לכבוד החג, ובשר בתלול, לכבוד החג. ואחר כך, הגיעו אוכל כותו, אוקיי? עשו שמה עוגה, עוגה של טל. האם העוגה הזאת מותר לאכול אותה עם בשר או לא? אז אם התלמיד הייתה לי קריאה לגמרי, מותר לאכול את העוגה הזאת עם חלב. למה? יש פעולת ברנת. התורה שעשרה בשר וחלב, דווקא שהתנגשו הבשר וחלב ביחד, או שהבשר נתן טעם בסיר, ועשינו אותם טעם בחלב. אבל אם יש לי פה 2 שלבים, זה נקרא נותן טעם ונותן טעם. כמו המקרה שלנו. הבשר נתן טעם בתבנית, וזה עדיין יתן. טעם ראשון ויתן. התבנית נתנה טעם בעוגה, וזה עדיין יתן. יש לי פה 2 טעמים של יתן. דבר כזה, התורה לא עשרה לזה. לכן העוגה הזאת, יש עליה שם של תרווה, מותר לשתות אותה, לשתות איתה חלב.
אם בסיר הזה מבשל בשר?
שואל.
אפית עוגה בסיר הזה?
כן.
באותו סיר?
באותו סיר, סיר ענקי.
לא, אין...
באותו יום, כן. כן.
ואת העוגה יותר בחלב?
מותר. השאלה, האם מותר לי כתחילה לעשות ככה או לא? אם אני יודע שהעוגה הזאת אני אוכל אותה עם חלב. יוחד, אני לא מבין את זה במועל אחר עדיין. האם מותר לי כדי לרשל אותה בסיר הזה או לא? וזה יש מחלוקת. יש פוסקים אומרים, ונשחי, וככה יש עולה כמו שמונים מדעת כבר, כתחילה עשו לך לבשל, מוגע פעם היה בסיר בסירי תוך ציבורי הפרשעות, על דעת לכות העניין. או לבשל בורי, פעם היה בסיר בסירי תוך ציבורי הפרשעות, על דעת לכות העניין. אם כבר יתבשל, לילה שלם, 12 שעות, אז יהיה מותר לרשל כפילה. דעת מרן הרב עובדיה, בירשות רבי העומר, וגם שוב של משה למורנו הרב, שלכתחילה מותר לך. לספרדים זה מותר. מותר לך לרשל עוגה פעם בנושא בשרי, נקי, עתה אתה יכול לדעת לך. נעד ברנת מותר לכתחילה. כמו שיש כבר מחמיר בזה, ראו להחמיר. אם היא כבר התבשלה ארוכה, אם כבר נאבקה ארוכה, בתרבית בשרים נקייה או בסיר בשרים נקי, אפילו שלא עברו עליו 12 שעות, מותר לאכול את זה, אם כבר נאבקה. וכתחילה, לא כדאי. אבל אם עברו 12 שעות, אפשר להקל. למה אפשר? למה לא עברו 12 שעות? הרי הפוסקים אמרו, סליחה, חלק מהפוסקים אמרו, זה 104 שעות, רק לנו פוסקים סליחה. שמן הדבר מותר לכתחילה. אפילו תגיד שצריך לעבור על זה. זמן שיפגם אסיר, שמי לילת לילה פוגם את האור בפוסקים, אם עברו 12 שעות על אסיר, זה כבר נפגם. אם עבר עליו לילה, אז זה כבר נפגם. לכן המחלוקת, לכן לא אמרתי סביבה עכשיו. עבר עליו לילה שלם, נאמר בשעת הרוח אחר הצהריים בשר, בערב. עכשיו זה לא שעת עכשיו. אבל במה ביום חום, בישלתי כמה כתרים של בשר, כמה שומנים, כמה. היה זה בשר, אבל היה כמה נקודות של בשר. האם כשהרעגה הזאת, מתי חסו לכל אותה עם חלב? למה? היה בשר. התלמיד היה קצת מלוכח מבשר. התלמיד היה קצת מלוכח מבשר. אז זה מלא. אבל לא צריך לחכות שש שעות מאכילת העוגה הזאת בשביל לשתות חלב. מה שאמרנו לחכות שש שעות, דווקא בתבשיל שהתבשל פה בשר ממש, התבשיל בשרי. אבל פה שלא היה תבשיל של בשר ממש, לא התבשל בשר ממש עם העוגה. אלא אם כמה יחלופים של בשר, אז אני אומר העוגה הזאת לא לאכול אותו. אבל לא צריך לחכות שש שעות. לכן יש לך מקומות שנקרא מאפיות, קוראים לך בחזקת בשרים. בדרך כלל הרבנויות היום לא נותנות מהכשר לדויה שיש גם בשרים וגם חלבות. או אתה עושה הכל בשר או חלבים. או חלבים לפרפר או בשר לפרפר. אבל לא יהיה לך גם בשר וגם חוששים שלא יהיה טעויות, שלא יהיה בלבול. אז מה הם כותבים על העוגיות? בחזקת בשר, לפעמים זה אותו תנור. עושים שם גם בשר, וגם מכניסים שם את העוגיות. כותבים בחזקת בשר. מה המשמעות של הדבר? בחזקת בשרים, כיוון שזה לא נאכל ביחד בבשר. מישהו אחד אחרי השני, או התמיד את הדבר מולכת, אז אנחנו אומרים, בחזקת בשרים, אתה לא אוכל את העוגיות האלה עם חלב. אבל שש שעות, לא צריך. לא, שותפת את הפה.
מה נעשה?
זהו, מיד. אבל זה לא התבשל עם בשר ביחד. כמו שאמרנו, לא. תבשיל בשרי, מחכה שש שעות. בחזקת בשרי, לא צריך לחכות. עוגה של בחזקת בשרי, לא צריך לחכות שש שעות, אבל היא לא התבשלה עם בשר. זה אומר השייח, בסימן, אני אגיד רק דבר קצר על התורה, ונסיים בזה. שלמה המלך אומר על התורה הקדושה, כי דיביית חן הם לראשיך, וענקים לגרגרות. מה זה ענק? יש שרשרת גדולה, לא שרשרת דקה. שרשרת גדולה זה נקרא ענק. אבל שלמה המלך, התורה דיביית חן הם לראשיך, זה כמו כתר על הראש, זה כמו ענק לצד. להסביר את זה יותר, לומר משל. אומר, היה אדם אחד, היה אלוף העולם בארבעת משקולות. אבל, מעל, והשליחו אותו לתוך בית האסיר. וכיוון שחשבו ממנו שהוא בעל כוח, והוא בריון, לעקור את הזורגים, ויברח. מה עשו? קשרו לו כדוריות של ברזל, בני 5 קילו כל אחת, לידיים שלו, להכביד על עצמו. אמר אחד הספרים, מה זה להכביד עליו? זה בערך 500 קילו, 1,000 קילו אומר משקלו, 5 קילו, 10 קילו, להכביד עליו. אמרו לו, כזה יפריע לו, זה יפריע לו. באמת כל פעם היה מרים את היד, זה לא נורא, הוא יכול להרים את זה, כל הזמן עליו, זה כבד. למרות שהיה בריאו, לאדם חזק מאוד, זה הפריע. מה שקר לשקולות, הוא מרים אותם בשביל להתפלל, 1,000 קילו, רואים אותו, מרים לו, אז הם נותן לו כוח. כוח זה מכביד עליו כל הזמן, מה הוא מתענה איתם? זה צד אחד. מצד שני, היה אדם אחד עלי. וברוך השם, זכה בפרס. הרוויח. כלומר, 20 מיליון שקל בלוטו. חזר הביתה, אמר לי, טוב, זכינו, ומה אמר זכינו? זכינו בלוטו. איזה רקדה משמחה. אמרתי, שקי, מה שלא קניתי לך מהחתונה, עכשיו הולכים. בוא נכנס תכשיטים. הלכתי על הבורסה, לרמת גן, חנות של תכשיטים, זהב, יהלומים, נכנסים לשם, כלום מה את בוחרת. ובעל החנות ראה אותה, מצא לזכן צדקה. אמר, לא, אני לא רוצה לצטר, באתי לגמור. אז אמרתי שרשרת הקר. אמרו, תאמין לי, זה הדבר הכי יקר, עכשיו יש גידול מ-2020 מיליון שקל. מי הממשלה דיילות לשרת את אשתו של אותו אדם? כבר לא עני, אותו עשיר. ובאים לה, ואת רוצה את זה, ואת רוצה את זה, ואת רוצה את זה. והם מראים לה, היא לוקחת את זה, לא, זה קטן מדי, איזה שרשרת הזאת, זה קטן מדי. איך השרשרת של 5 קילו, ועוד לידיים, ולפה, סמינים כבדים, ולרגליים 2 קילו. כמו שפעלו לוחים, את צעדה וצמין. האישה לא תקבל לה, לא תקבל לה, זה לא תקבל. אישה, את המנזר, זה הפעם לא יקבל. למה היא שמחה בזה, מתענגת עם זה? מה שיהיה עם אותו בריון, שם זה מרזן, זה בא לענות אותו, זה מישהו לא, אז תקבל עליו 5 קילו, בין 1,000 קילו, המשקיע הוא קבל עליו. אבל זה אה? תשאל כל אישה, אף פעם זה לא קבל. אף פעם זה לא קבל. עד פעם חוץ לנו, בארצות ערב, היו מביאים בטח שיטים לאישה, אבל בטח שיטים, והזהב היה כבד. אמר שלמה המלך, כי לבית חן עם לראשיך, וענקים מגלגל אותיך, ידע לך התורה, זה כתר על הראש. לא יהיה לך כבד, שאין לי כבד, זה כתר! ראית פעם מלך שאומר שהכתר שלו כבד? אף פעם לא כבד, הוא שם שלו מנכליות וזהב, אבל זה מחפן אותו, אז הוא שמח. אם יכול להסביר, אם היה מסכים ליעלו יותר גדול, היה שם אותו. למה? התייקר בו, מתחבד בו. אמר שלמה המלך, התורה לא שם. כלי ויחרם לראשיך, וענקים לגלגל אותך. אנחנו, אם אנחנו לא מרגישים ככה, אז אנחנו חסרים, צריכים לדעת שזה אמת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל התורה. בשביל שעם ישראל, שעסקים בתורה, עם ישראל עוסקים בתורה, מקיימים את העולם. אז כמה חובה עלינו נותנת לשמוח בתורה, ללמוד תורה, לקבוע את מה תורה. ולכן בליל שבועות, שנבוא בעזרת השם, חיים טובים, ללמוד. לבוא ללמוד ביתר שאת, ביתר עוז, בשמחה, בהתלהבות, על המתנה הגדולה שקיבלנו לפני למעלה מ-3,300 שנים.